הרב בני לאו, יהושע, פרק כף ב'.
שני חלקים לפרק שלנו, פרק כף ב'. החלק הראשון, 12 פסוקים, מתארים את ההגשמה של נחלת בני שבט ראובן, גד וחצי שבט המשה בעבר הירדן המזרחי, כמו שמשה הבטיח להם, כמו שיהושע חזר והבטיח להם. כאן מתממשת ההבטחה שהם הולכים משילו אל ארץ ירושתם, לאחוזתם אשר נאחזו בה על פי השם ביד משה. זה חלק א', חלק לכאורה פשוט, חלק מאוד מרגש, אבל מאוד מסודר, ולפי כל התוכניות. חלק השני, מפסוק י"ג ועד הסוף, זאת דרמה. שם אנחנו עומדים כמעט במלחמה. מלחמת כל השבטים, בהנהגתו של פנחס בן אלעזר הכהן, נגד 2.5 השבטים, בטענה שהם מורדים גם בישראל וגם באשם. אז בואו נקדיש את הזמן בפרופורציות הנכונות, דקותיים לחלק הראשון ואת עיקר תשומת הלב לחלק השני. הפרק מתחיל עם יהושע, שקורא לראובן, לגד, לחצי המנשה, ואומר להם, תשמעו, שמרתם את כל אשר ציווה השם, מה שמשה הבטיח לכם, שמעתם גם בקולי, לא עזבתם את אחיכם, עמדתם במשימה, נסתיימה המלחמה, נסתיימה הירושה, אנחנו נמצאים פה ממש בסוף כל התהליך. עכשיו אתם משוחררים. בעצם תחשבו על יחידת אילית, יחידת מילואים שגויסה לצורך המלחמה. נגמרה המלחמה ואנחנו עומדים עכשיו בשיחת הפרידה של המפקד שנפרד מהלוחמים הכי מיוחדים שהוא אסף. יחידת האילית של הצבא. ועכשיו הוא רק משביע אותם, אתם הולכים לנחלתכם, אתם גרים בארץ אחוזתכם, שהיא בעבר הירדן, אני מבקש רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה, מה שציווה משה עבד השם, לאהבה את השם, לדבקה בו, ויברכם יהושע, וישלחם, וילכו אל אוהליהם. ואז אנחנו רואים ממש את התמונה. וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי המנשה מאת בני ישראל משילו, אשר בארץ כנען, ללכת אל ארץ הגלעד. כלומר, הם הולכים, מגיעים אל הירדן, ויבואו אל גילות הירדן אשר בארץ כנען, ושם הם עושים מעשה. ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם, מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. איפה נמצא בדיוק המזבח הזה? שאלה נהדרת, ואם אנחנו מקשיבים טוב לפרשנים, אנחנו שומעים שהמזבח נמצא בעבר הירדן המערבי. זאת אומרת, הם עדיין לא חוצים את הירדן, הם עדיין נמצאים בתוך החלק של נחלת כל שבטי ישראל, ושם הם מציבים מזבח, אבל תשימו לב להגדרה. מה כתוב פה? מזבח גדול למראה. ברור לגמרי שעניינם, מטרתם, כוונתם של 2.5 השבטים הייתה כוונה אחת בלבד. הכוונה הייתה להעמיד איזושהי אנדרטה שתהיה לסמל, לזיכרון עבורם. אנחנו קשורים לשבטי ישראל. איך אנחנו יודעים? מכיוון שהביטוי של המזבח הוא מזבח גדול למראה. אין לנו בשום מקום שבונים מזבח למראה. אין לנו פה מעלות שעולים אל המזבח כדי לבנות את ה... כדי להקריב את הקורבנות. אנחנו נמצאים פה באיזשהו תהליך של פרידה של 2.5 השבטים, שעניינם הוא בעצם לחזור לנחלתם ולזכור שהם קשורים אל השבטים שנמצאים בעבר הירדן המערבי. הם ממש קשורים בטבור שלהם, הם מסרו את נפשם על פי כל ההבטחה שלהם, ואולי אפילו מעבר לזה, קיבלו את ברכתו של יהושע והולכים לדרכם. אבל אז קורית המהפכה הבאה. וישמעו בני ישראל לאמור, הנה, בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. יש פה איזו קריאה חתרנית שטוענת שמה ש... עשו 2.5 השבטים, זה לא מה ששמעו כל שאר השבטים. רק לפני ימים הם נפרדו, כנראה בתודה, כנראה באיזושהי סולידריות של לוחמים, ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שיש איזה רעש בתוך המחנה, שומעים שהם בונים מזבח מול ארץ כנען. זאת אומרת, כבר כאן יש כשל, מי שהעביר את האינפורמציה לשבטים, אמר להם שהם חצו את הירדן, העמידו את אותו מזבח מול ארץ כנען, זאת אומרת בעבר הירדן המזרחי, ושם הם בעצם קוראים תגר על המרכזיות של שילו, על המרכזיות של שבטי ישראל. הם בעצם באים ואומרים, אנחנו מדינה אחרת, אנחנו רשות אחרת, אלוהי ישראל איתנו כאן בנחלתנו. יש פה איזושהי ממש דיסאינפורמציה שעוברת מהירדן אל שילו, אל שבטי ישראל, והתשובה, התגובה, ויקהלו. ויקהלו כל הדת בני ישראל שילו לעלות עליהם לצבא. טרגדיה. אנחנו בעצם מבינים שסיבה למלחמת אחים מתרחשת כאן מול עינינו בגלל כשל של אינפורמציה. אולי הכשל של האינפורמציה אפשר להסביר אותו לא סתם, אלא בתור איזשהו ביטוי פנימי לרחש שקורה לעם הזה, שיחידת העילית שלו נוטשת אותו. בואו ננסה לתרגם את זה לשפה בת זמננו. אנחנו מדברים פה על 2.5 השבטים שההגדרה שלהם הייתה, אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל או לפני השם למלחמה. בכל נקודת זמן, בכל אחד מהקרבות, בכל אחת מן המערכות, תמיד ידענו שיש לנו את יחידת העילית הזאת, שזה אוסף של לוחמים מ2.5 שבטים מובילים, הם מובילים את כל הקרבות. פתאום אנחנו מורידים את צמרת האילן הזה, ואנחנו עוקרים אותו מכאן, מעבר הירדן המערבי, ושותלים אותו בעבר הירדן המזרחי. יש פה תחושה של ירידה, יש פה תחושה של נטישה, יש פה תחושה של העם הנשאר בעבר הירדן המערבי, מרגיש פתאום שמשהו התפורר, וההתפוררות הזאת היא משגעת אותם, ולכן הם ניקלים כל הדת בני ישראל לשילו לעלות עליהם לצבא. היחס של העם שמתגבש מול 2.5 השבטים יעורר אותנו למחשבת עומק על מה מגבש עם, מתי אנחנו מתנהלים כעם ומתי אנחנו מתנהלים כפרודות של שבטים. נעסוק בזה בהרחבה כמובן בספר שופטים, אבל הדבר המפתיע ביותר זה המעבר לפסוק הבא. עוברים מפסוק י"ב לפסוק י"ג. וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד, זאת אומרת לעבר הירדן המזרחי, את מי? את פנחס בן אלעזר הכהן. 10 נשיאים עמו, נשיא אחד נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל, ואיש ראש בית אבותם הם עלי אלפי ישראל. ומי לא נמצא? מי לא נמצא מהרגע הזה של ההתקהלות של כל הדת ישראל לשילו להילחם ב2.5 השבטים ועד סוף הפרק שלנו? אין זכר ליהושע בן נון. אל תגידו יהושע כבר הסתלק מן העולם. יש כאלה שרוצים לקחת את פרק כ"ב ולהלביש אותו אחרי פרק כ"ג וכ"ד, זאת אומרת שיהושע מת ואז מתרחש הסיפור של 2.5 השבטים. נדמה לי שהדרמה הגדולה של הפרק מתפרשת דווקא בחיי יהושע, שהרי החלק הראשון של הפרק, אותם 10 פסוקים שבהם פתחנו, מתארים ליטוף, ממש ליטוף, בין יהושע לבין השבטים. יש לנו תחושה כל כך אינטימית כשאנחנו רואים את היחס בינו לבינם. המדרש אוהב מאוד לראות את התמונה הזאת, והוא קורא ל2.5 השבטים, הוא מכנה אותם בשם, נראה לי ששם נורא מיוחד, הוא מכנה אותם פמליה של יהושע. עכשיו תתארו לעצמכם את היחידות בצבא שלנו, את מי אנחנו ניקח מול העיניים, את סיירת מטכ"ל, או נכון? מי מופקד על ההחלטות של הסיירת? האם הרמטכ"ל או ראש הממשלה? מי קובע את הדופק של החיים של היחידה המיוחדת הזאת? פתאום יש איזו יחידה שאומרת, אני פמליה של מלך. אני לא נמצא בשרשרת הפיקוד תחת השבטים, יש לי צינור ישיר אל השלטון הגבוה. היחידה המיוחדת הזאת של ראובן, גד וחצי המנשה, הם היו פמליה של יהושע. כך אומר המדרש גם בבראשית רבה, פרשה למדי, גם ילקוט שמעוני אצלנו בפרק, שבט ראובן וגד פמליה של יהושע היו. עכשיו שימו לב להמשך. אצלנו בפסוק ו' כתוב שיהושע מברך אותם, וישלחם, וילכו אלו עליהם. אומר המדרש, היה יהושע, סליחה, מלווה אותם עד הירדן. כיוון שראו שנתמעטה פמליה שלו, חזרו וליוו אותו עד לביתו. זאת אומרת, יש פה חוסר יכולת להיפרד ענק בין יהושע המנהיג הגדול שכבר הזדקן, לבין הפמליה שלו, לבין הצבא שכל כך קשור אליו, הסיירת המיוחדת שהוא בעצמו בנה, והם משתדלים ככה לשמור איתו על קשר עד לשנייה האחרונה, ואז הם הולכים לדרכם, הולכים לדרכם, בונים את המזבח בצד המערבי של הירדן. שימו לב לפירוש המלבים שכל כך כל כך מדייק את זה. הוא אומר, זה מעיד המזבח שלא היה דעתם להיפרד מישראל, כי אחרת היו בונים אותו בצד השני. אבל בני ישראל שמעו שמועה אחרת. וכאן, בתוך השמועה האחרת, פתאום קופץ להם, משתחרר איזה קפיץ. יהושע לא נמצא שם. יהושע לא נמצא בכל ההתקהלות הזאת, הוא לא נמצא במשלחת שפנחס מוביל. כאילו האור של יהושע הולך ומסתלק. הוא נפרד מהם, הוא נמצא כנראה בביתו, ויש הנהגה. הנהגה של פנחס הכהן בלי יהושע בן נון. עם 10 נשיאים, היעדר של יהושע צועק פה בפרק עד השמיים. מה אומרת המשלחת לבני ראובן וגד? כדאי לשים לב היטב היטב למילים. שימו לב, פסוק תתוו, תתזיין. כה אמרו כל עדת אדוני, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל, לשוב היום מאחרי אדוני, בבנותכם לכם מזבח, למרודכם היום באדוני. המעט לנו את עוון פאור אשר לא התארנו ממנו עד היום הזה, ויהיה נגף בעדת אדוני, ואתם תשובו היום אחרי אדוני, והיה אתם תמרדו היום באדוני, ומחר אל כל עדת ישראל יקצוף, ואך אם תמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני, אשר שכן שם משכן אדוני, ואחזו בתוכנו, ובאדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, בבנותכם לכם מזבח מבלדי מזבח אדוני אלוהינו. הלא אכן בן זרח, מעל מעל בחרב, ועל כל עדת ישראל היה קצף, הוא איש אחד לא גבה באבונו. איזה מונולוג מפחיד. מהי המילה המנחה בכל המונולוג הגדול הזה? שם הוויה, שם השם. עוד פעם ועוד פעם חוזרים בני השבטים בהנהגת פנחס אל ראובן גד וחצי המשה. במי אתם מעלתם? בהשם אלוהי ישראל. מעלתם, מרדתם בהשם. אתם שבתם מאחורי השם. ואתם גורמים לקצף שהשם יקצוף על המחנה. כל הזמן יש פה את התחושה של מעל, כמו אחן שמעל בחרם, אתם מורדים בהשם, אתם נוטשים את קהל הדת ישראל, והציניות אולי, שהם אומרים, אם אתם מרגישים שטמאה ארץ אחוזתכם, ובגלל זה אתם עושים לכם את המצבה, בבקשה, אתם מוזמנים לחזור אלינו. אני לא חושב שבאמת שבטי ישראל התכוונו להגיד, ניתן לכם 25% מהנחלות שלנו, אחרי שנתנו ערים ללווים וערי מקלט. נדמה לי שההצעה הנדיבה הזאת היא באה כדי להכין יותר נכון את המסמך שמוביל אל הקרב. הדבר הזה של הנאום הגדול הזה, הנאום החוצב, הקורא הזה, השם שלו, הדימוי שלו, זה דימוי של המאבק על איפה נמצאת שכינה. אנחנו כל כך טוב מכירים פה בארץ חמדת אבות. פה תתגשמנה כל התקוות, פה תהה השכינה שורה. בני גד, בני ראובן, בונים את ארץ ישראל בעבר הירדן המזרחי, וכאילו אומרים, גם כאן נחלת השם. ושבט, שאר השבטים בהנהגת פנחס אומרים, לא. יש קדושות קדושות, וארץ ישראל המקודשת היא מעבר הירדן המערבי ולא המזרחי. אין עבר הירדן המזרחי נמצא במקום שכינה. זו תפיסה דתית, זו תפיסה תיאולוגית של אלוהים של ארץ, אלוהים שנוכח כאן איתנו בתוך הפוליטיקה, בתוך המציאות הארצית שלנו. ההבחנה הזאת בפרק בין הקדושה של עבר הירדן מערבי לעומת היעדר הקדושה של עבר הירדן המזרחי מופיעה גם בתשובה של בני גד ובני ראובן. הם אומרים בפסוק כ"ב, פסוק נפלא, אל אלוהים אדוני, אל אלוהים אדוני, הוא יודע, וישראל הוא ידע, כי אם במרד ואם במעל באדוני, אל תושיענו היום הזה. יש פה שבועה שחוזרת פעמיים, מדהימה, אל אלוהים, אל אלוהים. יש פה ממש איזו אמירה גדולה שאנחנו נשבעים שכל המזבח שבנינו הוא בדיוק ההפך. אנחנו בנינו את המזבח כדי להיות קשורים ולא כדי להיות מנותקים. צריך להקשיב טוב לדיאלוג הזה בין שבטי ישראל לבין 2.5 השבטים, להבין את עוצמת המתח של מה המשמעות של ארץ ישראל. לפני כן אני אומר עוד מילה אחת אל יהושע. נדמה לי שיהושע שלא מתערב בפרשה הזאת, מבטא באמת את הכי מציאות ריאלית של כל ספר יהושע. יהושע הרי כבר נפרד מהם. הוא התחיל לחזור לבד הביתה, והם מלווים אותו, כי הם לא יכלו לשאת, כמו שקראנו מקודם במדרש. הפסוק הזה, וישובו וילכו, ראובן, גד והמנשה, הם מלווים אותו, הם קשורים אליו בטבורם. היחידה הצבאית שהוא פיתח, הפמליה של יהושע, היא כל כך רצינית, היא כל כך, והוא בגדלותו יודע שהגיע את הפרידה. זאת עוצמה לא נורמלית, לדעת שהגיע את הפרידה. הוא מלווה אותם, אומר להם ברכה, והם הולכים לביתם. השבטים נותרו ביתמות. אם דימינו, אתם זוכרים בפרק א' את יהושע, לאור הלבנה לעומת אור החמה של משה, הנה הלבנה שלפנות בוקר. פתאום היא מתעמעמת, פתאום היא מסתלקת, פתאום אנחנו רואים שהיא לא נמצאת נוכחת על פני הארץ. יהושע כאן הוא לא קיים. יהושע עדיין חי, אבל הוא לא חלק מהסיפור, ולכן פנחס, אנחנו מכירים את פנחס, פנחס הקנאי, פנחס שיש לו תעוזה של מסוגל להיכנס לפני ולפנים, הוא זה שמנהיג בעת כזו של תחושה שאנחנו נמצאים על פרשת דרכים של מרד, של מעל, של שבטי ישראל, בנוכחות האלוהים בארץ ישראל. הסיום של הפרק הוא מאוד מאוד ככה אידילי, שפנחס שומע את הנאום של ראובן גד והמנשה, ויטב בעיניו או בעיני כל ישראל, והם אומרים, ידענו כי בתוכנו השם, אשר לא מעלתם בהשם המעל הזה. חוזרים פנחס עם הנשיאים אל ארץ כנען, כלומר אל חלק המערבי של ארץ של הירדן, ויטב הדבר בעיני ישראל, ולא אמרו לעלות לצבא, נגמר צו 8, פוזרו הכוחות, ועכשיו יש עד בין בני ראובן גד וחצי המנשה לבין שאר השבטים. יש מזבח שניצב על הירדן בצד המערבי, תמרור דרך שאנחנו מנסים להיות עם אחד.